3 of God's Tamed Shavuot.
אולי זה קצת גבוה, אבל לפחות נדע מה לרצות. יש סיפור על אחד מהתלמידים של הקוצקר, ששאלו אותו, מה זה חסיד? אמר אחד שרוצה להיות חסיד. שאלו אותו, נו, מי לא רוצה? אמר אחד שחושב שהוא כבר חסיד. לפחות שנדע מה לרצות. יש כאן כמה קטעים. זה מי שרוצה אחר כך להסתכל לפניהם, זה תפרשנון בית שבועות. מי שרוצה להסתכל לפניהם אחר כך, זה הקטע הראשון של תפרשנון בית. כתוב הפסוק בתהילים, זה פרק שמדבר על מתן תורה, ארץ יראה ושקעת. כתוב במדרש, הוא מצטט למטה, בהערות, הוא מצטט למדרש. אם יראה, למה שקעת? ואם שקעת, למה יראה? מה נפשך? יראה ושקעת זה הרי שני תנועות הפוכות. אלא אמרה הארץ, מצווה אחת נצטווה אדם הראשון, ועבר עליה, ונתקללתי בעבורו. כדכתיב, ארורה האדמה בעבורך. כאן יש 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה. על אחת כמה וכמה, עכשיו מי יודע כמה כללות הארץ תקבל בגלל שבני אדם לא יקיימו את המצוות עשה או בגלל שעברו על הלא תעשה. אז יראה, ובסוף ישקעת. ולא כתוב. רק אחרי זה כתוב, אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, אף על פי כן חזר הקדוש ברוך הוא ופיסה, שנאמר ארץ ארץ שמי דבר השם, שמעת שאמרתי ארורה אדמה בעבורך ביצבון תאכלנה, ולא שמעת שאמרתי לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. אז ממילא את יכולה להירגע, הקדוש ברוך הוא באותה מידה שהוא אמר ארורה אדמה בעבורך, הוא גם אמר לא אוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם. תודה רבה. ואם הוא אמר לא אוסיף, אז הוא לא אוסיף לקלל את האדמה עבור האדם, אז אין לה, אז הארץ, יכול להיות שזה הפשט בשקעת. זה כתוב במדרש. והעניין הוא, לא אומר השפת אמת, העניין הוא על פי המשנה, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. שצריך האדם להקדים היראה, לא סתם להקדים היראה כמו כל אחד, אלא בייחוד אחד שהולך להתעסק עם חוכמה, הוא חייב להקדים את היראה. מדוע? פן יבוא לחטוא על ידי החוכמה. לא כמו שחושבים שהפשט הוא שהחוכמה לבד לא מספיקה בשביל לעצור את החטא, וצריך יראה, אלא יכול להיות שדווקא בגלל החוכמה הוא יחטא. באיזה אופן? תכף נראה. כמו שכתוב, ברוב חוכמה רוב כעס. מה רוב חוכמה הוא שלא להיות חוכמת, מה זה רוב חוכמה? שלא להיות חוכמתו מרובה ממעשיו. וכעס, חזל מסברים שם, כעס שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא. אז אם אדם יש לו רוב חוכמה, חוכמתו מרובה ממעשיו, אז על ידי החוכמה הוא יכול להכעיס את הקדוש ברוך הוא. זה דבר פלא. מה העניין? מה החיסרון בחוכמה? נו, תגידו אתם. מה החיסרון בחוכמה? היא לא אמיתית.
שאין בה יראה.
כן, אז בסדר, אבל למה זה יותר גרוע מאשר בלי חוכמה?
בגלל הגאווה.
תועבת השם כל גבל לב, מה?
חוכמה אפשר להשיג הכל. אם אתה סומך על החוכמה בלבד, אתה תיפול בזה נקודה שזה יהיה שם על עתיד, תלך לאיבוד, ואז אתה פה תחתה.
חוכמה בלי יראה זה עוד אוטוסטרדה בשביל היצר הרע. כן, אתה מגיש לו כאילו, אתה מגיש לו כלי שרת. קח עוד אופציה איך לשגע אותי. כי באמת עם שכל אפשר לתרץ לכל. שערי תירוצים לא ננעלו. והגאווה גם, ודאי, בן אדם שיש לו חוכמה ואין לו יראה, אז הוא מייחס את החוכמה לעצמו. הוא שוכח שהוא לא יצר את החוכמה שבקרבו. הוא נולד כמו שכולם נולדו, השם נותן לו חוכמה, אבל אם אין לו יראה, אין לו יראה, זאת אומרת שאין לו אמונה, אין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז החוכמה היא שלו. והוא גם מרמה את עצמו, בחוכמה הזאת עצמה גופה הוא מרמה את עצמו. אז קודם כל בנאם צריך לראות שיהיה מעשיו מרובים מחוכמתו. ובאמת ככה הלשון במשנה, יש לזה ראייה. במשנה לא כתוב כל שיראתו פחותה מחוכמתו, למה הדבר דומה לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטין ברוך בא בוקרתו. לא כתוב ככה, כתוב כל שחוכמתו מרובה ממעשיו. המשנה לא מייחסת את זה להיעדר היראה, את החיסרון. המשנה לא מייחסת להיעדר היראה כמו שמייחסת לריבוי החוכמה. זה הפשט של, הפשט של הלשון. ולכן זהו הכנה קודם קבלת התורה. משמיים ישמע את הדין, וזה ההתחלה של הפסוק. הסוף של הפסוק זה מה שהבאנו קודם, ארץ ירה ושקעת. קודם קבלת התורה, משמיים ישמע את הדין, יראה הארץ שלא יבואו על ידי החוכמה לחטוא. הנה, זה דוגמה. אדם הראשון קיבל מצווה אחת, והאדמה נתקללה. אלה מקבלים תרי"ג מצוות, מי יודע כמה כללות יבואו עליהם. זאת אומרת, הם מקבלים תורה, ובתורה יש חוכמה. ואף על פי כן, או למרות זאת, אם זה בלי יראה, אז הם יחטאו. בפשטות, יש כאן חידוש גדול. בפשטות שמדובר על חוכמה שמביאה אדם לחטוא, לא מדובר על התורה. מדובר על החוכמה הפרטית שלו, שהוא חכמולוג. הוא יודע על כל דבר כאילו לתרץ סירוצים ולעשות מניפולציות ולתחמן את זה ואת עצמו. זה פשטות, על זה מדובר. השפת אמת אומר חידוש עצום, הוא אומר אפילו תורה בלי יראת שמיים, אז היא יכולה לגרום. פה באמת המפתח זה לא כל כך התירוצים והזה, המפתח זה הגאווה בפשטות. העניין הזה של תורה, המפתח זה הגאווה. אני שמעתי רק את המילה הראשונה.
מה זה היה? שקודם קבלת תורה משמיים ישמע הדין.
משמיים ישמע את הדין זה שהקדוש ברוך הוא הלך כביכול להתכונן להשמיע לנו את דיני התורה. ואז כשהארץ שמע שהולכים לבוא הלכות, אז התחילה לפחד, אולי בני אדם לא יקיימו אותם והיא תתקלה. ארץ יראה. ולכן שקטה בסוף. למה היא שקטה? בפשטות, לפי מה שכתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לה, אני הבטחתי שאני לא אקלל את האדמה בעבור האדם. אז האדמה שקטה, והשפת אמת אומר, לכן שקטה ונתקיימה החוכמה, כמו שכתוב בגמרא, יראת השם היא אוצרו. הגמרא אומרת את זה על הפסוק שממנו לומדים את כל שישה סדרי משנה, והיה האמונה תיתך חוסן יהיו שישות חוכמה ודעת, ושם הגמרא אומרת אמונה זה סדר זרעים וכן הלאה, איתך זה סדר זמנים, חוסן סדר נשים, לפי הסדר כל הזה, ואחר כך הגמרא אומרת אף על פי כן אפילו אם בן אדם יודע את כל זה, אז יראת השם היא אוצרו. אם יש לו יראת השם אז היא אוצרו, ואם לאו אז לאו. משל לאדם, זאת אומרת, אז התורה לא תשמר אצלו. משל לאדם שאמר לחברו העלה לי קור חיטים לעלייה, ואלה לו, אחר כך הוא שאל אותו, ירבת בהם קו של חומטין? יש גרסה חומטון, אני לא יודע איך אומרים באמת. אז הוא אמר לו, לא, הרשי אומר שם, זה אדמה מלאכה, שהיו מערבים בחיטים, כדי שהמזיקים לא יבואו. ובתוך קור היו מערבים קו, זה 1/180, זה ממש קצת. כמו שפזרים איזה חומר שהדבר הזה יחזיק. הוא אמר לו, לא, אז הוא אמר לו, מוטב שלא העלית. זה אותו דבר, אם בנהל לומד את כל התורה כולה, ואין לו את האדמה המלאכה הזאת, על כל קורבנך תקריב מלח, לא תשבית מלח ברית אלוקיך, אז לזכור את הקיים לעד, רש"י אומר, למה המלח הוא על הקורבנות, מה העניין במלח? מלח זה דבר שלא מתקלקל. אז זה כאילו להזכיר לבן אדם את הקיום הנצחי של השם יתברך, ואת היותו הוא עצמו חולף ועובר, עובר ונפסד. הוא צריך, כמו שאתה בשר שהם הולכים לדרך, אז הבשר מתקיים אודות שהם הולכים אותו עם משהו כזה שלא מתקלקל. הוא מצד עצמו היה מסריח כעבור יום, הם הולכים אותו אז הוא מתקיים. זאת אומרת, הבן אדם מצד עצמו לא יכול להחזיק מעמד, כל החוכמה שלו זה וחוכמת מה להמה, כתוב, זה כלום, זה אדם להבל דמה. רק אם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הקיום. עם ישראל הוא עם נצחי, כתוב בגרת אמן, כתוב שכמו שהשם יתברך הוא נצחי, ככה עם ישראל הוא נצחי. הרמב"ם כותב ככה. אבל זה בגלל שעם ישראל דבוק בהשם. כאשר ידבק האזור על מותני איש, כן ידבקתי אתכם אליי, זה פסוק בירמיהו. אחרת אנחנו מצד עצמנו, אין לנו שום דבר. אז היראת השם זה הכלי שמתקבל החוכמה להיות בדבר של קיים. ולכן מדם אלה בגמרה לקו חומתי נהן שם. אכן אמרו שם עוד, אחרי כל המשל הזה עם ה... אז כתוב שם בגמרה, הוא מביא זה למטה בהערות, אמר רבא בר רב הונא, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות, ומפתחות החיצונות לא מסרו לו. בהי עיל, איך הוא יכול להיכנס? אז יראת שמיים, מה זה משמע לפי המשל הזה? לאיזה מפתחות זה דומה? אני אקרא את זה עוד פעם. אמר רבא בר רב הונא, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות, ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו. אז למה דומה יראת שמיים? למה? מפתחות החיצוניות. בהיי, מכריז רבי ינאי, חבל על דלת לדרתא ותרא לדרתא עביד. חבל על אחד שאין לו דירה, ואת השער לדירה הוא עושה שער לחצר, בפנים אף אחד לא גר. אז מה יש לו? מפתחות החיצוניות. זה רע הפוך. הוא לומד, שני מדברים על אחד שלומד תורה בלי יראת שמיים. אחד אומר שהוא דומה לגזבר שמסרו לו רק את המפתחות הפנימיות ולא מסרו לו את המסרו. והוא אומר, ואי למדנית לדרתה, לת לדרתה ותרה לדרתה אביד. זה גמרא לא מובנת בפשט. אני לא יודע איך שמסביר את זה, לא הסתכלתי שם. אכן, אמרו שם עוד ואי למד דלת לדרתה ותרה לדרתה אביד. וזה צריך ביור, דלכאורה נראה, הוא מקשה את זה עוד פעם. קודם כל, מה רואים מזה? אם ניקח רק את הצד הזה של רבא בר רב הונא, של תרה לדרתה, כל היראת שמיים, מה התכלית של היראת שמיים?
להיכנס לנו
התורה. שהתורה תתקיים. זה פשטות, התכלית של כל היראת שמיים זה שהתורה תתקיים.
תתקיים בעולם כי אם תצא לפועל?
לא לפי רבא בר רב הונא, להפך, לפי המפתחות הפנימיות, המפתחות החיצוניות, אז נראה שהכל זה כדי שהתורה תתקיים. לפי המשל של רבא בר רב הונא זה נראה להפך. זה נראה שלומדים תורה כדי שהיראה תתקיים. למה נפתחים בפת, למה נכנסים בתרה לדרתה? כדי להגיע לדרתה. הוא אומר שמי שיש לו רק תורה, יש לו רק תרה לדרתה. הוא לומד תורה, אבל אין לו בפנים שום דבר. מה הדבר שאמור להיות לו בפנים? העירה. הדירה. את הדירה הוא מדמה למה שאין לה בן אדם הזה. אנחנו מדברים על אדם שאין לו עירה. אז אם כן הוא מקשה, אז למה המשנה אומרת שמי שיש לו עירה חוכמתו מתקיימת, מי שאין לו עירה חוכמתו אינה מתקיימת? מה משמע מהמשנה, מה העיקר?
החוכמה.
החוכמה? זה מיני ובי. על אותה משנה גופה, יש כאן, אתה יכול ללכת לכאן ולכאן פעמיים. זאת אומרת, פעמיים אומרים לך שהחוכמה זה העיקר, ועוד פעם אחת אומרים לך שהעירה זה העיקר. אך הפירוש הוא דוודאי תכלית האדם להיות ירא השם. והאלוקים עשה שיראו מלפניו. התכלית זה עבודת השם, התכלית זה לא החוכמה. אכן התורה מלמדת לאדם שערים הפנימיים שיש ביראת השם, וכל הלימוד וחוכמה להתחכם ביראת השם. כי יש הרבה מדרגות ביראת השם, והמקדים יראת חטאו לחוכמתו, חוכמתו מלמדתו להיות ירא השם. כי החוכמה היא כולל הכל, וכל אדם מתחכם במה שעוסק בו, והירא מתחכם ביראתו, וזהו העיקר. מה כתוב כאן? אנחנו יכולים לראות את זה בגשמיות, בבן אדם שנמצא, הוא פתח עסק. הוא פתח עסק, והוא רוצה שיבוא אליו קונים. בכל מקום שהוא הולך, אז הוא רואה רק פטנטים איך למשוך קונים לעסק שלו. לא משנה, הוא עובר ליד עסקים שונים לגמרי, ליד כל מיני דברים, אבל בגלל שהוא, איך אומרים, הוא שקוע בזה, אז זה מה שהוא רואה בכל מקום. בן אדם שהוא יראה שמיים, אז בכל דבר שהוא לומד, זה לא משנה מה, יש הסיפור על מי מספרים את זה, על... שהוא אמר שמאימתי זה מימת הבורא ברוך הוא, על מי מספרים את זה? הרב זושה. מי למד איתו? מישהו למד איתו. מי זה היה? על מי מספרים שהוא למד איתו? הוא אמר שזושה עם הארץ רוצה שילמדו איתו. הוא ביקש מישהו שילמד איתו. מי זה היה? לא זוכר. מה? מי?
שמלקה.
אז הוא התחיל, אמר לו, מימת הבורא, מימתי קוראים נשמע בערבית, התחיל להסביר לו מה זה. הוא אמר, אולי הפשט מימת, מימתו של הבורא יתברך קוראים נשמע בערבית. הוא נכנס לדבקות, אז הוא אמר לו, אני לא יכול ללמוד, אתה תלמד לבד. כאילו, אם... ככה שמעתי, אם בן אדם מסור למשהו, אז בכל מקום שהוא עומד, בכל מקום שהוא רואה, הוא רואה את הדבר שהוא מחפש, הוא רואה את מה שמעניין אותו. ואם הוא, אם העניין שלו זה לראות את השם יתברך בכל דבר, אז בכל דבר הוא רואה, הוא רואה את תמיד השגחה פרטית, הוא רואה בכל דבר את יד השם, הוא רואה בכל דבר... השם כן עזר, השם לא עזר, והשם לא עזר גם כן לטובתנו, כדי שנתעורר, וזה, הוא רואה כל הזמן, הוא רואה את השם, לא צריך להזכיר לו. אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון, אמר הבעל שם טוב, אשרי בן אדם שאם הוא רגע אחד לא חושב על השם, הוא מחשיב את זה לאבון. אשרי אדם כזה. אז אם בן אדם הוא כזה, אז ודאי שכל התורה שהוא לומד רק מביאה אותו ליותר יראת שמיים. והיראת שמיים שהוא לומד מביאה אותו לתורה חדשה, שהיא מצידה מביאה אותו לעוד יראת שמיים. ומבלי אשר ימצא ראש וסוף, באמת ככה זה צריך להיות בגמרא, שפעם אחת זה יראו שהיראת שמיים זה העיקר. והתורה זה רק השאר החיצוני. ופעם אחת יגידו שאם אין עירה, אז כל החוכמה לא מתקיימת. אבל התכלית, התכלית של הכל, התכלית זה העירה. רק זה עירה, עירה של חכם, לא עירה של טיפש. זה קטע אחד. ומה שנוגע, רק שנייה, שבועות זה חג, בכל חג מקבלים משהו. ראש השנה מקבלים קבלת עול מלכות שמיים. ביום כיפור מקבלים תשובה, כפרת עוונות. בסוכות ושמחת תורה מקבלים שמחה. בחנוכה זה זמן לקבל מסירות נפש. בפורים זה זמן לקבל מסירות נפש מסוג אחר. יש כל מיני סוגים של מסירות נפש. ובפסח זה זמן לצאת מהגלות. בשבוע זה זמן לקבל את התורה. ובכל חג, תמיד חסידים היו אומרים שצריך לחזור בתשובה. לפני כל חג היו מדברים, דף תשובתו, צריך לחזור בתשובה. מה זה שייך? חג כמו פורים, כמו... אמרו, כן, בחג הזה מתגלים אורות עליונים, ואם לא נחזור בתשובה, אנחנו נגיע לשם עם עיניים סגורות, עם אוזניים סתומות. כמו שכתוב בזוהר, עתים מנעינים, סתים מנעודנים. לא נראה, לא נשמע, נעבור את החג, נשאר אותו דבר כמו שהיינו. אם נחזור בתשובה, יפתחו העיניים, יפתחו האוזניים. לפני כל חג צריך, אבל לפני כל חג צריך לחזור בתשובה על הדבר שמקבלים בחג. זאת אומרת, לפני פורים צריך לחזור בתשובה על זה שאין מסירות נפש. לפני חנוכה, לפני פסח צריך לחזור בתשובה על זה שאנחנו בגלות. אבל זה שייך לחזור בתשובה. לא שגלות, אני יודע שעוד לא נבנה בית המקדש, זה ודאי צריך לחזור בתשובה. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אבל סתם ככה, יהודי הוא בגלות, הוא בגלות אצל עצמו. ואם הוא בגלות אצל עצמו, הוא גם המשעבד וגם המשועבד ביחד, אז יש לו בחירה לצאת מהגלות. אז צריך לחזור על זה בתשובה, על זה ש... אנחנו רואים כל יום מתיר אסורים, צריך לראות שזה לא יהיה ברכה לבטלה. כן, הקדוש ברוך הוא מצידו מתיר אותנו, ואנחנו, מישהו ישב בבית סוהר והדלת לא הייתה נעולה, והוא לא מנסה לפתוח כי הוא יודע שהוא בבית סוהר. הדלת לא נעולה, אם הוא ייתן לחיצה על הידית הוא יהיה בחוץ. ממול יש אוטובוס לנסוע הביתה. אבל הוא לא, הוא בית סוהר. אמרו לו שזה בית סוהר. אז ככה זה ולפני שבועות, צריך לחזור בתשובה על, על, על התורה. אז לכאורה, את התורה קיבלנו כבר. מה, את התורה קיבלנו לפני כל כך הרבה שנים. אבל צריך להתחדש בתורה. אנחנו נראה את זה בקטעים הבאים. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. את הכוח להתחדש בתורה, את הכוח להרגיש בתורה שרק עכשיו קיבלנו אותה, את הכוח הזה צריך כל יום, אבל מקבלים את הכוח הזה בשבועות. והתשובה לפני שבועות, החשבון הנפש והתשובה לפני שבועות, זה למה שכחנו שנה שלמה, או כל אחד כמה שהוא שכח, שהוא קיבל כוח כזה. אנחנו מקבלים כוח, כמו אחד שיש לו 1,000 דינרי זהב, והם מונחים. בגמרא יש ביטוי, אחברא דשכי ודינרי. זוכרים ביטוי כזה? אחבר ששוכב על דינרים, זה אמרו על קמצן. יש לו הר של דינרים, הוא שוכב עליהם כמו אחבר, הוא שומר עליהם, ו... הקדוש ברוך הוא נותן כוחות לאדם, הכוחות האלה שווים הרבה יותר מדינרים. כן. ראיתי פעם, היה פעם איזה סיפור, מי שהיה חייב לשני איזה סכום גדול של כסף, הוא נתן לו צ'ק. והוא גם, הוא התעסק בצורכי ציבור, היה לו לוחות כאלה של דף יומי או מה שזה היה שם, איזה לוח של לימוד. אז הוא בדיוק נתן לו צ'ק של כמה עשרות אלפי שקלים, והוא בדיוק הביא לו... אז היהודי הזה שקיבל את הדף הזה, הוא רצה לנחם את עצמו, זה היה אמיתי, הוא אמר, הדף שאני קיבלתי שווה הרבה יותר מהדף שנתתי. הם החליפו חתיכות נייר. אז זה היה הרגש של יהודי פשוט, בדיוק הייתי שם. אנחנו קיבלנו כוחות, לקבל כוחות זה כמו לקבל כסף. קיבלנו כוחות להרגיש את השם יתברך בלימוד. וממילא הלימוד היה לימוד אחר. יהודי שמרגיש שעושה חברותה עם השם יתברך, יכול ללמוד את אותו עמוד גמרא 5 וזה לא מזיז לו, וכל פעם לומד את זה עם אותו חיות, עם אותו כוח, ואחר כך הוא גם מבין יותר, והוא גם זוכר יותר, וגם... זה לימוד אחר. זה לימוד אחר. זה הוא פותח את הגמרא כמו שפותחים סידור, לא כמו שפותחים... חמוני ניסן, ספר חשבון או משהו כזה, כן? זה לימוד אחר, זה זרימה נפשית אחרת. ואת זה קיבלנו בשבועות. ושזה באמת בשבועות, לא יושבים מתפלפלים, יושבים מתעייפים. שבועות זה יום עבודה קשה, כי בשביל לקבל את הדבר הזה, להיות ראוי לדבר הזה, זה לא הולכים לקבל עוד ידע. הולכים לקבל משהו בנפש, שאם נקבל אותו נוכל בקלות לוותר על הכל. וזה מקבלים בשבועות. והחשבון נפש לקראת שבועות זה למה אנחנו מבזבזים את הכוחות האלה. אנחנו לא מנצלים אותם בקדושה, אז אנחנו מנצלים אותם. יש ליהודי, יודעים, כל המהפכנים הגדולים בעולם היו יהודים. יכולים לספור, קרל מרקס היה יהודי, אסור להגיד להבדיל, כי היה יהודי. אז, מי עוד היה? טרוצקי היה יהודי, עבד זכרו כבר, לא יודעים ממנו, היה אחד מראשי המהפכה שם. אמרו שכל רוסיה שייכת לשלוש יהודים. כל התה אצל ויסוצקי, וכל הסוכר אצל ברוצקי, וכל המדינה אצל טרוצקי. זו הייתה בדיחה של הגויים. והיו עוד, מי עוד היה? כל אלה שעשו מהפכות גם בכל מיני שטחים אחרים בעולם. תמיד היה שם, כן, היה תמיד איזה יהודי. תמיד היה איזה יהודי. לא בתורה, אני מדבר בעולם, לא, אלה שעשו מהפכות באמת זה משהו אחר. אבל עכשיו למה זה? למה הם עשו מהפכות? הנשמה בפנים מרגישה, יש משל מרבי הלל מפריץ' על הבן אדם שכח את הניגון. אתם מכירים את המשל? מכירים או לא מכירים?
לא זוכרים.
מה?
לא זוכרים.
לא זוכרים.
אתה מדבר על המשל של הזיכרון.
לא זוכרים את המשל של האדם ששכח את הניגון, זה רעיון יפה. בן אדם היה לו צרות, והיה איזה ניגון שהוא למד ממישהו איזה ניגון, והניגון הזה השקיט את נפשו, וכל הצרות שלו שקטו, יראה ושקעת. וזהו, ויום אחד הוא, כל פעם שהיה לו בעיות, היה מנגן את הניגון והיה נרגע. יום אחד הוא קם והוא שכח את הניגון. אז הוא הולך לחפש את הניגון בכל העולם, הוא מחפש עד עצם היום הזה, כי הבעיה שלו שהוא זוכר על החצי, מה פירוש שהוא זוכר על החצי? הוא זוכר מספיק טוב כדי לדעת שמה שהוא שומע עכשיו זה לא זה. ואז הוא מחפש, אם הוא ימצא אז יהיה לו טוב, אם לא, הרבי הלל אמר, זה למשל על נשמה שירדה לעולם הזה, ושם למעלה היא שמעה והיא ראתה והכל היה טוב, ועשו לה ככה, היא שכחה את הכל. היא שכחה את הכל, אז היא מחפשת. אז היא מחפשת, אז על הדרך היא מוצאת כל מיני ניגונים מזויפים. אז יש קומוניזם ויש סוציאליזם ויש עוד כל מיני איזמים כאלה אשר לא להשם המה, כל מיני שטויות, והבן אדם במקום להפוך את עצמו, כאילו להפוך את עצמו לכיוון הטוב, אז הוא הולך כאילו להציל את העולם עם כל מיני רעיונות הבל וכל מיני, זאת אומרת את הכוחות שקיבלנו אנחנו מנצלים, אם לא מנצלים אותם לכיוון הנכון, רחמנא ליצלן, אנחנו מנצלים אותם לכיוון הלא נכון ועושים חורבנות במקום תיקון. הכוח נמצא. אז זה עניין של תשובה לפני ראש השנה, להתחבר חזרה לתורה כאל ערך מקודש, לא כאל קרש קפיצה ל... לא יודע מה, יכול להיות אלף סיבות ללמוד תורה. אדם לומד תורה, בסוף הוא מקבל איזה תעודה מהיכל שלמה, ואז אם הוא עובד באיזה לא יודע מה, המשכורת שלו יותר גבוהה כי יש לו תעודה. זה גם סיבה ללמוד תורה, אבל אוי ואבוי למי שלומד תורה כך. על זה צריך לחזור בתשובה עכשיו.
התחדשות בלימוד, אמרת בשבועות זה התחדשות התורה?
כן, כן. הכוח של התחדשות בתורה, לא התורה. את התורה אסור לחדש. צריך להתחדש בתורה, את עצמנו צריך לחדש. התורה היא חדשה, היא למעלה מהזמן. הוא מדבר על זה בקטעים הבאים. מה אתה רצית?
אני?
כן.
לא, הוא רצה.
התחדשות בתורה זה אותו מדריק.
תואר החוכמה הזאת שמתקדמת מיראת שמיים? לחוכמה יש שלוש היבטים. אני אגיד לך אותם, אחר כך תגיד לי מה אתה התכוונת. יש חוכמה שמה שאנחנו קוראים IQ. אוקיי. יש את חוכמת התורה, ויש חוכמות חיצוניות. עכשיו, יש דבר רביעי. הדבר הרביעי זה לא מה שנקרא חוכמה, זה בעברית קוראים לזה חוכמולוגיה. זה בן אדם שמנסה להיות חכם, הוא לא חכם בכלל, אבל הוא מנסה להתחכם. עכשיו, הדבר הרביעי הזה הוא שלילי לגמרי. הדבר הזה שנקרא חוכמות חיצוניות, בתנאים מסוימים אפשר לעבוד איתו את השם. כמו שאפשר עם כיכר לחם לעבוד את השם. אפשר עם כסף לעבוד את השם. דברים ש... אבל זה לא התכלית, לא משזה בן אדם נולד. הבן אדם לא נולד כדי לאכול. בן אדם נולד לעבוד את השם, על הדרך הוא צריך לאכול. אותו דבר זה. עכשיו, שני החוכמות הראשונות, אז החוכמה הראשונה שדיברנו, שהוא מקבל מתנה מהשם יתברך, החוכמה הזאת היא בפוטנציאל, היא יכולה לדעוך ויכולה להתפתח. זה לא דומה, בן אדם שמשתמש במה שהשם נתן לו, בן אדם שלא משתמש. יש לפעמים שבן אדם רוצה ומתפלל ושואף שהחוכמה שלו תתרבה כדי, שלוש נקודות. עכשיו, מה זה הקדמי? מה הוא רוצה? בזה כבר יש בחירה. אם הוא רוצה לקחת אותה לכאן או לקחת אותה לכאן. אז אם הוא רוצה לקחת, אם כל השאיפה שלו, כאילו, לא שעל הדרך הוא היה להתפרנס, אז צריך חוכמות אחרות. אם כל השאיפה שלו זה להגיע לחוכמות אחרות, אז הוא לוקח את כל הכוחות שנתנו לו, ושם אותם במקום הלא נכון. זה קורה, אני אתן לכם קצת דוגמה, שתבינו קצת יותר טוב על מה אני מדבר. קורה לפעמים, זה קורה אצל עסקנים ציבוריים, זה קורה הרבה פעמים. עסקן ציבורי הוא צריך לייצג את הקהל שלו. נגיד שהוא מזכיר יישוב, שהוא מזכיר מפלגה או שהוא משהו כזה. הוא צריך לייצג מול המוסדות, מול הבנק, מול הממשלה, מול הזה. הוא צריך לייצג את ה... יש כאלה שהם לא ברי דעת. אז במשך הזמן הם הופכים את אורם, במקום לייצג את, את הציבור שלהם כלפי המוסדות, הם מתחילים לייצג את המוסדות כלפי הציבור שלהם. מוכר הדבר הזה? הם אפילו לא שמים לב. את זה אי אפשר. הם יושבים שם בתוך הדלת אמס עם כל החבר'ה בשטיבל ומסבירים להם למה את זה אי אפשר לעשות, את זה, הריבונו שלנו, מה שלחו אותך? אם, בשביל לבוא ולהסביר לנו שאי אפשר, זה אנחנו לבד, אנחנו גם טמבלים יודעים שאי אפשר. שלחו אותך כשחשבנו שאתה כן יכול. זה ברור שהמצב הזה הוא לא ייתכן, כן? הוא לא נסבל, הוא לא נכון, הוא מעוות. זה קורה לבן אדם עם הכישרונות שלו, הוא קיבל כישרונות בשביל לתקן את העולם. הוא הנציג של השם יתברך בעולם. בסוף מה הוא עושה? הוא יושב ומסביר להשם יתברך למה הוא לא יכול. תתפלל שכן תוכל. מה, היה פעם מישהו שהוא, לא יודע, מספרים את זה על איזה רבי, אני לא יודע, בא איזה חסיד ואמר שהוא, אני יודע מה, הוא נשאר בבית בתפילות כי הוא חולה על זה, והוא לא הולך ללמוד עם כולם בגלל שהוא חולה על זה וזה. אז הוא אמר לו, מה אתה בא לספר לי תירוצים? תלך תתפלל, תלך ללמוד, ותבוא כאן ותספר לי שאתה חולה, אז אתה לא יכול ללמוד. תתלונן על המחלה, אל תתלונן על הלימוד. כאילו, מה עשית? אז אנחנו שוכחים. והנקודה הזאת, יש חבר'ה יקרים שקיבלו המון כוחות. אמרו, אם מסתכלים פה אחד אחד, תסתכלו על עצמכם בריאי. וכל אחד יכול להגיד לעצמו, יש לו כוחות, איך אמר רחימד, תנו לי נקודת משען ואני אזיז את כדור הארץ. יש לו כל אחד כוחות לעשות את זה, רק הוא כל הזמן, עם כל הכוחות שלו, עסוק לשכנע את עצמו, למה אי אפשר זה, ואי אפשר זה, ואי אפשר זה, ואי אפשר זה. את זה צריך, ואת זה מוכרח, ואת זה ככה, ואת זה ככה, רגע, ועל מה נולדת אבל? טוב, זה מה שקשור לעניין הזה. עכשיו יש עוד קטע, זה קטע מאוד גבוה, אז אמרתי בהתחלה שלפחות נראה מה צריך לרצות, על מה צריך לבכות, כמו שאומרים, זה קטע מאוד גבוה. בעניין שתי הלחם, שתי הלחם שקריבו בשבועות, זה שפת אמת תפריש נון ב', הקטע השני. דכתיב לכו לחמו בלחמי. זה תף רשנון ב' בשפת אמת, הקטע השני. לכו לחמו בלחמי, כתוב בספר משלי על מה כתוב לכו לחמו בלחמי? על התורה. הלא חוכמה תקרא, ברחובות תיתן כולה, יש פרק שלם, רש"י מסביר את הכל על החוכמה, על התורה. תכתיב, הידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. ואיתה שהיו עונין על הן הן. ועליו לב. אז ככה, כתוב שם שעל כל מצוות עשה הם אמרו הן, אז יש שני דברים, הם שמעו את השם מדבר או את משה מדבר, ואחר כך והם אמרו הן, ואותו דבר כתוב לכו לחמו בלחמי, מוזכר פעמיים לחם, ואותו דבר בקורבן כתוב שתי הלחם. אז בכל אחד מהם מוזכר שתי בחינות. מהם שתי הבחינות האלה? ויובן, על פי מה שביארנו במקום אחר, פירוש אומרם ז"ל, זאת התורה, אדם כי ימות, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה, מרגישים שזה משהו גבוה, הולך להיות פה, כן? לא להיבהל. נדבר פה על משהו לגמרי. ופירשנו, דכתיב זה, על זאת התורה, אדם. כזה נעשה, אדם כזה נעשה בעצם תורה. זה שכתוב זאת התורה אדם, אז אדם כזה הוא נעשה תורה, הוא בעצמו הופך להיות תורה. זאת התורה, מה היא? אתה רוצה לראות תורה? תסתכל על יהודי שלם, יהודי שמקיים את התכלית של שמה ונברא, תוכל לראות תורה. על מי אמרו שהלבישו לו גרת למרות שעושים גלילה? מי זה היה? הפטרוב עשה פעם גלילה למישהו. אז כאן צדיקי הדור, הוא עשה לו איזה רבי צעיר, הוא עשה לו, נפל לו הגרטל, מה? לרוז'ינר. הוא נפל לו הגרטל, אז הוא התכופף, הרים לו את הגרטל וחגר אותו. עשיתי גלילה. סיפור כזה, כן? על כל פנים, אני לא יודע סיפור מדויק, לא מדויק, אבל על כל פנים, יש מציאות כזאת. ואין שם במדרש תנחום, הפרשת תבוא על רבי עקיבא. שדרשו עליו חלקם בחיים, עליו דרשו חלקם בחיים, שיש לו חלק בעצם התורה שנקראת עץ החיים. אז את זה דרשו על רבי עקיבא על הרגע שהוא מסר את נפשו על קידוש השם. אז יש לו חלק בעצם התורה. וכמו כן בקבלת התורה שהיה במסירות נפש. כמו שכתוב נפשי יצא בדברו ונעשו בני ישראל בעצמם תורה. וזהו שנאמר וידבר השם את כל הדברים האלה למור שנבלה בעצמותן עצם התורה. איפה זה בתוך המילים, וידבר השם את כל הדברים האלה למור, איפה זה בתוך הדיבורים? אז יכול להיות שזה במילה למור, כי בדרך כלל למור, זה וידבר השם אל משה למור, שיאמר לבני ישראל. אבל שם כולם היו, וגם כל הנשמות שלנו היו, כל הדורות היו שם. אז למי זה למור? אז יש כמה פירושים. יש אומרים שזה נותן חיות בעשרה מאמרות. וידבר השם את כל הדברים האלה, יש פירוש, וידבר השם את כל הדברים האלה, מבראשית עד מעמד הר סיני, כל סיפור של הבריאה ושל האבות, היה כדי למור אנוכי השם אלוקיך. יש גם פירוש כזה. אבל על כל פנים זה כולל את כל הבריאה. והשפת אמת אומר, לימור זה כמו שאומר, רוטין זה הריינגרט, מי שמבין יידיש, זה קשה לתרגם את זה לעברית, הוא דיבר את התורה אל תוכם. לא דיבר אליהם את התורה, אלא אל תוכם הוא דיבר את התורה. הוא הכניס בהם את התורה. יש משהו קרוב לזה אצל הרבי מפיאסצנה, בדרך המלך. הוא כותב שבני ישראל רואים את הקולות, איך הם ראו את הקולות? הוא אומר, הם ראו אחד את השני. עמד יהודי וראה חבר שלו, אמר, הנה, זה אנוכי, זה השם, זה אלוקיך, זה אשר, זה הוצאתיך, זה מארץ, זה מצרים. כל אחד הוא מילה אחרת, או אות, או חציות, או קוצו של יהוד. זה היהודי. היהודי הוא תורה. וממילא, אם השם נתן להם את זה, אז זה נשאר גם אצלנו. עכשיו צריך עוד פעם להסתכל בריא. אנחנו רק עכשיו הולכים לעשות הכרה, מי אנחנו בכלל? אנחנו הדיבורים שהשם דיבר במתן תורה. מי יכול להחזיק ראש על דבר כזה, להחזיק את זה בראש? שישאל את עצמו מי אני, שידע לענות לעצמו תמיד, כל פעם שעולה בדעתו מי אני, אני אחד מהאותיות שהשם בעצמו דיבר במתן תורה.
זה המהות שלי. איך זה יושב בזה? איך זה נכנס בזה? לא הבנתי.
בתוך הלמור?
כן.
זה קשה קצת להסביר את זה בעברית, אבל זה כמו שאומרים, הוא דיבר את הדברים האלה כדי שהדברים האלה יאמרו אל תוך נפשותיהם. זה ככה משמע שככה הוא מסביר. והראיה שבשיר השירים שכתוב נפשי יצא בדברו, גם את זה דורשים על מתן תורה. שנפשם יצאה ומלאכי השרת היו צריכים להחזיר להם את הנפשות שלהם. הקדוש ברוך הוא החיה אותם בטל שעתיד לחיות באותם מתים. כאילו היה שם ממש כלות הנפש. ונעשו בני ישראל בעצמם תורה. הם נולדו מחדש, התורה דקריד מה שנקרא, יהודי של תורה. לא מה שהם היו קודם, הרי... עד מתן תורה גם היו גם בהלכה, נגיד, אם לא, איך כתוב שם, לא יבוא המוני ומאבי בקהל השם, אז המוני ולא המונית, מה יהיה עם האבא המוני והאמא לא המונית, אז מה הולד? אז הולך לפי האבא, כל מקום ששניהם פסולים הולך לפי האבא, ולפני מתן תורה, אם יהודי לקח גויה, זה גם הולך לפי האבא, כמו סנם שני עמים, אחרי מתן תורה זה הולך לפי האמא. מאחרי מתן תורה, כי מאחרי מתן תורה השם בחר בגוף. אתה בחרתנו, כתוב בשולחן ערוך שזה הולך על התורה. ובתניה כתוב, אתה בחרתנו מצד הגוף הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. מצד הנשמה לא שייך להגיד אתה בחרתנו, זה מלכתחילה משהו שונה. אז אתה בחרתנו מצד הגוף. אז הקדוש ברוך הוא בחר מחדש בגוף של היהודי במתן תורה. במילים של השפת אמת זה כאילו ברא אותנו מחדש. זהו שנאמר וידבר, לומר שנבלה בעצמותן עצם התורה. זה נבלה עצם התורה, אבל לא באיזשהו מקום צדדי שיכול להימחק. זה נבלה, זה עובר בגנים. יהודי הוא יהודי, זה כבר, הוא לא יכול להתנתק מזה. זהו שהיו עונים חולו. היה סיפור, לפני 30 שנה זה היה, קצת יותר. הייתי מעורב בסיפור הזה, סיפור שאני יודע מכלי ראשון, הייתה אישה יהודייה שכבר הייתה מבוגרת, היא הייתה בשואה, היא התחבאה ולא ראו אותה, ואחרי השואה היא רשמה את עצמה כגויה. הרי כל המשרדי הפנים, זה היה בצרפת, הכל נשרף, הכל מושחת שם על ידי הגרמנים. היא הלכה למרשם האוכלוסין, רשמה את עצמה כאזרחית צרפתית רגילה, ו... את הילדה היא הפקידה במנזר בשנות השואה, שהגרמנים לא נגעו בילדים שהיו במנזרים, והיא לא גילתה לה שהיא יהודיה. היא אמרה, מספיק צרות, מי יודע, עוד פעם היא, עוד פעם איזה היטלר, היא לא רוצה. הילדה גדלה כמו גויה, והאישה, האמא גם מתנהגה כמו גויה, היא גרה בעיר והיא הייתה במזר, ומהמנזר הם נסו פעם אחת להולילנד, לעשות ביקור. וכולם כל כך התפעלו, הם היו שם בכל התומות שלהם, והם כל כך, כל הנזירות וכל הזה, והיא הייתה קשה כמו אבן. ועד שהגיעו לקבר רחל, אז היא בכתה את הנשמה שלה, וכל המזרות עמדו שם, כמו על איזה מוצג ארכיאולוגי. היא לא הבינה מה קרה לה. היא כשחזרה אחר כך זה, והאימא הייתה מבקרת אותה מדי פעם, אז היא סיפרה לאימא, כך וכך קרה, אז האימא הלכה להתאפק. היא תעורר הנקודה היהודית, כלומר, אז היא אמרה לה, את יהודיה? אנחנו יהודים, וזה. אז היא אמרה, מה, אנחנו יהודים? אז, קודם כל, הסיפור עצמו הוא סיפור פל. מה? איך זה היה? היא לא ידעה, היא מעולם, ממתי שהיא נולדה, היא לא שמעה מילה אחת על עובדת היותה יהודיה. זה יגידו לך, זה חינוך, זה שטיפת מוח, זה... היא לא ידעה כלום. ברגע, וקודם כל, והיא התעוררה במקומות הקדושים, ובכל התומות שום דבר לא דיבר אליה. ואחר כך התחילה לשמור שבת איך שהיא ידעה. היא הדליקה שם נרות, תוך המזר. בסוף היה איזה הסקן שהתערב, הסיפור הלך, עבר מפה לאוזן, וניסו להוציא אותה, והראש של המנזר איים עליהם שאין לו בעיה לביים תאונת דרכים ולדרוס את מישהו שם מהקהילה. הוא איים עליהם, הוא הפחיד אותם, וזה בסוף הוציא אותה. ובסוף הוציאו, איך הוציאו? לא סיפר, בסוף הוציאו. בסוף הוציאו אותה, אבל הסיפור הוא סיפור ממש, שאם יבוא האנתרופולוג או הפסיכולוג או מה, זה מכחיש את כולם. ממש אין קשר בכלל עם שכל ועם עניינים של... זה פשוט נשמה של יהודי, זה כיתה אחרת לגמרי. זה לא משנה, רק הנשמה הזאת זה רחמנות גדולה, עד הרבה. בגלל שהנשמה היא כזאת, אז אם היא גדלה בין כותלי מנזר, אז הרחמנות היא פי שבע. וכולו, אבל צריך לדעת שזה קיבלנו במתן תורה. עכשיו, מה עושים עם זה שקיבלנו במתן תורה? פה זה מתחיל להיות לא כל כך נחמד. ועל בחינה זו, וזהו שהיו עונים, הם היו עונים על כל דבר הן. זאת אומרת, לכו לחמו בלחמי, הלחם התחתון נעשה כמו הלחם העליון, מה? מאברהם אבינו
לא עבר שום דבר בגנים?
מאברהם אבינו עבר דבר אחד, ומהמתן תורה עבר דבר אחר. מאברהם אבינו עבר מסירות נפש ואהבת השם, אבל יראה וקבלת עול לשמור את התורה ולהיכנס לפרטים, זה קיבלנו מתן תורה. אם זה היה מתחיל קודם, אז לא היו יכולים לסבול בלי מצוות כל כך הרבה שנים.
זה שהיא בכתה יכול, זה גם בא?
זה אין חינם, יכול להיות ש... אני לא אמרתי, מה, זה סיפור, אתה יכול... כן, אני הזכרתי פה, זה התחיל מאברהם אבינו, מה היא נפקמינה? הנקודה היא, אני סיפרתי את הסיפור, לא בשביל שידעו את הסיפור, ולא בשביל שיבינו פשט בשפת אמת. רק שאם מישהו ירצה לקרוא קריאת שמע של המיטה, היום בלילה, וירצה לשאול את עצמו... להבין את ירידת הנשמה בגוף, שעכשיו על הסיפור, אז אולי זה ייתן לו איזו צביטה בלב. לא, זה לא עוד אסכולי, זה לא נפקא מינה הסיפור. צריכים לדעת שאת הדבר הכי יקר שיש בכל העולמות, יפקידו אצלנו. אין דבר יותר יקר מנשמה. מחשבתה של ישראל קדמה לכל דבר. ועל בחינה זו מבקשים משכן עם נשיקות פיו. אנחנו מבקשים שזה ימשיך, שזה יתחדש, שזה יצא מהכוח אל הפועל. ונשיקין פה אל פה, המשמעות של זה כשיהודי מדבר דברי תורה. ואין בזוהר החדש מה שדרש בלשון פיהו. הידבקות רוחה ברוחה. ובדרך כלל מסבירים את זה על יהודי שעוסק בתורה עם אהבת השם, עם יראת השם ובדיבור. זה הפיהו. ואמרו חז"ל, כי טובים דודיך, חביבים דברי סופרים מדברי תורה. זה גמרא בעבודה זרה, אבל למה הוא מביא את זה כאן? זה לא ברור. עם שיעורי בית בשבילכם. אם תמצאו מישהו, אז לא יודע, מישהו שיודע ללמד שפה סמס, תשאלו מה הפשט כאן, למה זה נכנס לפה? לא מובן. זה יפסיק, זה יפסיק, בסדר. ואיתה במשנה, כל שמעשיו מרובים בחוכמתו, דומה לאילן ששורשיו מרובים, שנאמר והיה כעת שתול על פלגי מים, ועל יובל ישלח שורשיו. והנה לאל מיני כתיב, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם מבטחו. ואז שפת אמת מסביר, וזה בעצם, זה מה שהוא תובע מאיתנו. המעשיו מרובים בחוכמתו, כפשוטו, מה זה מעשיו מרובים בחוכמתו? לא לפי מה שלמדנו בקטע הקודם, סתם לפי הפשט. מה זה מעשיו מרובים בחוכמתו? שתקיים יותר ממה שאתה יודע. זה יכול להיות מציאות כזאת? איך בן אדם יכול לקיים יותר ממה שהוא יודע? מה זה מעשיו מרובים בחוכמתו? בפשט. איך אפשר לקיים יותר ממה שיודעים?
אפשר אם אתה מקיים לא מודע, לא מודע שאתה מקיים את זה.
כן, אבל אתה לא יכול לקבל על עצמך דבר כזה. אתה יכול להתפלל שזה יקרה לך. זה דבר שקורה לאדם, זה לא דבר שהוא עושה אותו. אבל כשאומרים שכל שמעשיו מרובים מחוכמתו למה הוא דומה, בסדר, לא כתוב שם שצריך לעשות את זה. אבל זה נראה כמו מין המלצה כזאת. כל פרקי אבות, זה ספר מוסר, סך הכל. אז כתוב כאילו, אתה תהיה בקטגוריה הזאת של מעשיו מרובים מחוכמתו, אבל איך? אז הוא מסביר ככה, לפני זה כתוב בירמיהו, שם אפשר כתוב והיה כעץ שתול על פלגי מים, כתיב ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. ועל זה נאמר והיה כעץ שתול, שם כתוב ככה, כתוב הרוח הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, ומפני השם יסור לבבו, והיה כערער בערבה, איך כתוב בהמשך? ארץ מלאכה ולא תשב. ולא יראה. גם פרקי אבות הוא מביא, פרקי אבות הוא מביא את כל הפסוק הזה. וברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם יבטחו, והיה כעץ שתול על פלגי מים, ועל יובל ישלח שורשיו, והיה עלה אור הענן, ולא יראה, לא יראה כי יבוא חום ויעלה אור הענן ולא ימיש מעשות פרי. זה מה שכתוב שם. והמשנה בפרקי אבות מחברת את זה עם מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, עליו היא דורשת את הפסוק של ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, ועל אותו אחד שחוכמתו מרובה ממעשיו היא דורשת את ארור הגבר אשר יבטח באדם. זאת אומרת, האדם הזה שחוכמתו מרובה ממעשיו, הוא בן אדם שבוטח באדם. מה פירוש הוא בוטח באדם? באיזה אדם הוא בוטח?
בעצמו.
בעצמו. חוכמתו מרובה ממעשיו. האדם הזה שבוטח בהשם, הוא האדם שמעשיו מרובים מחוכמתו. אז קיבלנו את המפתח להבין. שאלנו קודם איך יכול להיות מעשיו מרובים מחוכמתו, איך הוא יודע מה לעשות. התשובה היא ביטחון. באיזה אופן? למה? למה אם יש ביטחון על מעשיו מרובים מחוכמתו? על ידי הביטחון ומסירות נפש לשמו יתברך, מתדבק בכוח שורש חלקו שיש לו בתורה. ואז יכול להיות שהוא יעשה דברים, אז זה כן כמו שאתה אמרת. זה מה שאתה אמרת. תקרא לו, יש יושב מאחריך. זה מה שאתה אמרת. אתה אמרת שהוא באמת לא יודע. הוא עושה והוא לא יודע. הוא לא יודע שזה כתוב. אבל איך הוא זוכה לזה? איך? ואיזה מין המלצה הזאת? תעשה מה שאתה לא יודע. כלומר, ההמלצה היא שהבן אדם יבטח בהשם. אם הוא בוטח בהשם, איך כתוב? הוא מדבק בכוח שורש חלקו שיש לו בתורה. השורש של החלק שיש בתורה, את זה אפשר לקבל על ידי ביטחון בהשם. וממילא, אז הבן אדם מרגיש מה שהוא צריך לעשות. כאן צריך להסביר כמה דברים, כן.
למה ביטחון אפשר להגיד שזה גם על האדם? כי כאילו, הוא מפתח את הביטחון, כאילו לאט לאט הוא מגדיל את זה, הוא מרחיב את זה. אז יכול להיות שזה גם ביטחון, אז הוא סומך על עצמו, כאילו.
נשאר 7 דקות, או שאני מסביר את מה שלמדנו, או שאני עונה לך, תבחר. זה ארוך, שני מרותים. מה אתה היית במקום, מה היית עושה?
14 דקות.
מה היית עושה במקום? היית ממשיך?
לא.
היית עונה לך, מה היית עושה מקורי?
אתה
לא יודע. אני אחשוב יעברו השבע דקות, בסוף אני אעשה כלום.
נמשיך.
אוקיי, אבל תזכור את השאלה שלך. בסדר. קודם כל, חלק מה שרציתי להגיד, הצלחתי כבר לשכוח, ברוך השם. כשאנחנו מדברים על ביטחון, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, אנחנו מדברים על ביטחון, השפת אמת מביא כאן את הביטחון כדי ללמד אותנו איך להתחבר לעבודה הזאת שהוא דיבר עליה עד עכשיו, שזו עבודה מאוד גבוהה. עד עכשיו הוא דיבר איך השם יתברך עשה את זה במתן תורה, אז עד עכשיו זה בסדר גמור, השם יתברך חיבר את העצם של היהודי לעצם התורה. אבל היהודי יש לו לא רק את עצם היהודי, ליהודי יש גם נפש בעמית גדול, ויש לו גוף גדול, יש לו כל מיני צרות מסביב, ואז הוא צריך לגלות את העצם היהודי שבו, כן, ולראות באיזה נקודה הוא מתחבר בעצם התורה, הוא כבר מחובר, אבל לגלות את נקודת החיבור הזה. איך עושים את זה? אז בפשטות, בפשט הפשוט, זה, על זה עצמו צריך ביטחון. זה ברור?
לא, ביטחון שתגלה את זה?
ביטחון, קודם כל ביטחון שזה אפשרי. ואחר כך ביטחון שזה אפשרי גם עבורי. אם לבן אדם אין בכלל את האמונה שזה אפשרי, אז זה מוציא מכלל אפשרות שיתחיל להתייגע על דבר כזה. קודם כל זה אפשרי, ואם זה אפשרי, והרי ראינו שזה זה היה במתן תורה, במתן תורה לא היה ויחן, כולם היו שווים, לא ניכר שואה מפני דל, לא היה יותר גבוה ויותר נמוך. במתן תורה כולם קיבלו. היה אתה מחיצה לעצמך ואתה, אבל בתכליס את התורה כולם קיבלו. עד כתוב שאם היה חסר אחד, התורה לא הייתה ניתנת. הגמרא אומרת, אם הייתה אישה עוברה והיה כלב נובח והיה חסר אחד, אז התורה היה צריך את כל ה-60 ריבו. אז רואים שם שזה עניין שכולם שווים בעניין הזה. אז כל יהודי קיבל. אז אם יש את הביטחון השלם שיש לי את זה, אז אפשר להתחיל עכשיו, מה העבודה לגלות את זה? אני כבר מאמין שיש לי את זה. מה העבודה לגלות את זה? זה עכשיו להתחיל ללמוד תורה עם אמונה שאני יכול להתחבר לתורה ישר, ולא רק דרך לא רק שהשכל של הנפש יתחבר לשכל של הספר. הרי אנחנו מתחברים לתורה דרך ידיות, דרך כל מיני מחברים. השכל שלנו מגיב לשכל שכתוב שם. אבל זה לא הדבר בעצמו. זה כמו, בוא נגיד, זה גם משל של הרב פיאסצנה, הוא כותב שבן אדם קיבל רשות, יש לו בן בבית סוהר, והעורך דין, העורך דין צריך להיכנס לדבר עם הבן, והעורך דין פעל בשבילו שגם הוא יוכל להיכנס לבן לדבר איתו, כי הוא צריך להתייעץ איתו משהו, כאילו, לא יודע, או שהעורך דין לא קיבל רשות, רק האבא מקבל רשות, אני לא יודע שזה הלך. אז הוא אומר שתי אבות, יש אבא שנכנס, הוא יודע בשביל מה הוא קיבל רשות, על מה הוא קיבל רשות? לדבר עם הבן, מה, איך, איזה קו הגנה לנקוט במשפט. אז הוא מדבר איתו רק על זה. האבא השני זה אבא עם לב, הוא אומר, אני קיבלתי בשביל זה רשות, אבל יש לי את הבן פה, אני מחבק אותו, אני מחזק אותו, אני מעודד אותו, אני אדבר איתו גם על זה. אבל זאת אומרת, אם זה ילד זר, אז אנחנו כולנו נהג כמו האבא הוא. זה ילד זר, אין לי איתו עסק, אני מדבר איתו, אני עסקן ציבורי ואני מתנדב, אני מגיע לשכוח על זה. אבל אם זה הילד שלי, התורה זה לא כמו ילד זר, זה לא כמו אבא זר. אם נגשים לתורה כמו אל דבר זר, איך אומרים, היום קוראים לכל דבר חומר. צריך לקלוט את החומר, לחזור על החומר, להיבחן על הרבה חומר. זה חומר. סלחנה על קל וחומר. שמסלח לנו על הקלות דעת שאנחנו קוראים לתורה חומר. אז זה חומר. זה חומר לימודים. אבל אם נגשים לזה שזה התורה הקדושה, אז ניגשים לזה עם לב אחר. אם יש את הביטחון הזה שאנחנו בעצמנו אות בתורה, השם דיבר אותנו כאות בתורה, והמקום האמיתי שלנו זה בתורה. הוא כותב, האדמו"ר הרש"ב, הוא כותב בסמ"ך-וו"ב, בתוך הספר הזה של השכל, הוא כותב בכמה שורות, הוא כותב שרואים בחוש שיהודי לא נרגע עד שהוא לומד תורה. יהודי הוא בטבע הוא עצבני, גם הרב מקסצה כותב את זה, הוא כותב, יהודי תמיד מחפש את השם, אז הוא עצבני, הגוי תמיד רגוע, טוב לו. היהודי כשהוא בעולם הזה, אז הוא כל הזמן באובססיה, הוא כל הזמן... אבל, והוא כותב שם, יהודי תמיד, תמיד חסר לו משהו, ברגע שהוא מתיישב ללמוד, פתאום, טוב לו. אז קודם כל צריך להאמין בדברים האלה, וצריך לדעת שזה אנחנו, זה לא בגלל כל מיני סיבות פסיכולוגיות וכאלה ואחרות, זה בגלל שזאת האמת. ואז יש סיכוי שבאמת בן אדם ירגיש את עצמו לפי מדרגתו, בקטנה כמו שאומרים, ירגיש את עצמו באמת שהוא חלק מהתורה. וגם על זה צריך הרבה תפילות, הרבה, איך כתוב במדרש, אותה נגליה, אני לא זוכר, עד שאתה מתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך מוכח, לתוך לבך, איך כתוב? תתפלל שלא תיכנס אכילה ושתייה לתוך מאיך. איפה זה כתוב? זה מדרש. זה מדרש. תנת ואליהו. זאת אומרת, צריך הרבה התקפיה והרבה... לא להשתגע, לא להפסיק לאכול, להפסיק לישון. מזה לא מגיעים לשום דבר. אבל לאכול את מה שלא אוהבים, כן? לעשות הפוך. לא צריך תמיד לחפש את מה שטעים. אז... בעזרת כל זה אפשר לגלות איזו נקודה פנימית, וכשהנקודה הפנימית חסרה, בן אדם די סובל. אנחנו מדברים הרבה לגלות את הנקודה הפנימית, אנחנו אף פעם לא יושבים לדבר מה קורה לבן אדם שלא מוצא את הנקודה הפנימית שלו. אם פעם נשב ונתאר את זה ממש עד הסוף, אז אף אחד לא רוצה להישאר במקום הזה. כל אחד ישבור את האלילים שלו. יש אלילים של תאווה, יש אלילים של גאווה, יש אלילים של סקרנות, יש כמו שפעם בעולם העתיק לכל מדינה היה את האליל שלה, היום לכל תכונת נפש יש את האליל שלה. כל האלילים האלה והאלילים כליל יחלוף, צריך להעיף אותם ולמצוא את החלק האמיתי, ושום חלקנו בתורתך, צריך למצוא את החלק האמיתי של הנשמה בתוך התורה. זהו, זה עוד ארוך, כדאי לכם ללמוד את זה עד הסוף. תפריש נ"ב, הקטע השני. טוב, צריך להתפלל.